היום זה יום ג' באלול, יום הפטירה של הרב קוק, ולכן חשבתי שכדאי ללמוד משהו על הרב קוק. יש מכתב ארוך מאוד שכתב הרב צבי יהודה קוק, תשובה לביקורת על הרב קוק בשנת תו רשת א', כלומר 1921, זאת בחייו של הרב. והמכתב נקרא תשובה וברור דברים, נתפס בסיני, חוברת מזיין, והודפס גם במדורה הזאת של נפש הראייה ביוצר במכון הראייה. מדובר ברב ממשפחת החתם סופר בהונגריה, והרב סופר, טוב, זה ברור. אותו רב סופר, היו לו טענות קשות נגד הרב קוק, והרב צבי יהודה עונה לו בסגנון חרדי, התואם את עולמו המושגי של אותו חכם, והוא מביא את הקושיות ואת התשובות. אמש קיבלתי את מכתבו, אני לא יודע אם אנחנו נספיק לקרוא את הכל, כי זה מכתב מאוד ארוך, מקסימום לחלק את זה לפעמיים. אמש קיבלתי את מכתבו היקר וכמידתו, מידת חכמים וצדיקים שכל מעשיהם בזריזות כדברי חז"ל. אף אני רוצה לעמוד לו ולא לעכב את ישובתי, ובפרט שהוא נוגע לכבוד שמיים ולכבוד מרן אבא, מאורן של ישראל הגאון הקדוש שליטה, ולמעמד כלל ישראל ולעניינים העומדים ברום עולמנו. וקודם כל עליי לתקן ולברר, כי במה שזקפתי במכתבי הקודם את חובתי, בייחוד על הצד הכללי שכל אדם מישראל מחויב בזה יותר מאשר על צד חובת הבן והתלמיד, לא התכוונתי כמובן לומר כי אולי זה היה לי באמת לשמוע ולא להשיב, אלא פשוט שאף על פי שמצד היותי בן ותלמיד, אפשר הוא להיות נחשב כנגיעה בדבר וכדבר שלא נשמע. מכל מקום, אין אותו הצד הכללי נפקע ומחזיק הוא את החיוב בתוקפו. כלומר, למרות שאני בן ותלמיד, ואז תגיד שאני נוגע בדבר, אבל חוץ מזה אני גם בן אדם מישראל, וכל אדם מישראל הוא צריך לדאוג לכבוד שמיים, וכיוון שהדברים נוגעים לכבוד שמיים, כבוד ישראל וכבוד הרב קוק, אני חייב לענות. ואחרי הודותי לכבוד תורתו על העירו אותי בזה ביקרת ידידותו, הנני להשיב ולברר על סדר דבריו הנכבדים. כן, עכשיו הוא יביא את הטענות של אותו. ב-1921, אני חושב שהוא עוד לא היה רב של ירושלים. כן. מה שכתב כבוד תורתו, כי, עכשיו יש פה ציטוט, בפולין, באונגרן ובאשכנז, יש תרעומת על כבוד אבא בהנהגתו בענייני הכלל. וכן, מה שקורה לזה, שיטה חדשה. זאת אומרת, יש פה שתי טענות. א', שיש תרעומת בפולין, הונגרן ואשכנז. שתיים, שזה חדש. מה שצריך להיות? דברים חדשים, שיטה חדשה. תמוה מאוד, וכי מדומני שגם כבוד תורתו בעצמו יודע, ובוודאי לא נעלה ממנו, כמה רבו הגדולים והיראים הקשורים להשפעת מרנה והשליטה ודבקים בו. יש ספר שיצא נקרא איגרות לראייה. מה יש בספר הזה? זה מכתבים של גדולי ישראל במדורו של הרב קוק אליו. רואים שיש הרבה מאוד אנשים מגדולי האומה שהיו ממש דבקים בו, גם בהונגרן, פולין ואשכנז, וכן גם באותן המדינות שהזכיר כבוד תורתו. מעניין, היה פעם בצ'כוסלובקיה היה ויכוח לגבי שיטת הבחירות של הוועדים בקהילות היהודיות. כן, הקהילות היהודיות יכלו לשלוח נציגים לפרלמנט הצ'כוסלובקי, והיה ויכוח על שיטת הבחירות, היא צריכה להיות שיטה יחסית או כל מיני שיטות אחרות. ואז תודה רבה, נשיא צ'כוסלובקיה פנה אל הרב של פראג, הרב ברודי. הרב ברודי ענה לנשיא, תשמע, זה שאלה שצריך לשאול גדולים ממני, צריך לשאול את גדולי ישראל. אמר לו, מי? אמר לו, צריך לשאול את הרב קוק בירושלים. ואז שלחו לרב קוק, והרב קוק נתן תשובה ארוכה מאוד מודפסת בסוף אורח משפט, בעד הבחירות היחסיות. וככה קבעו בצ'כוסלובקיה על פי. אז רואים שגם בהשפעה, שמה זה הספירה ההונגרית, כן, בכל זאת, רואים שמה שהיו אנשים מחוברים אליו. ולהוסיף על הידוע, העיד לא רק מה שאני יודע מדברים שבכתב ושבעל פה, ומה שנתברר לי בזמן האחרון מגדולים וצדיקים מפורסמים, שהיה נדמה מהם מרחוק כדברי כבוד תורתו הנ"ל. כלומר, היו כמה רבנים שחשבו שבאמת הרב קוק לא בסדר, ובאמת ביררו והתנצלו, כי חלילה וחלילה להם. ומה שכתב, שהוא נותן יד לפושעים. כן? כלומר, שהרב קוק מתחבר עם כל מיני אנשים, עוברי עבירות, קיבוצניקים בין היתר וכו', כן? אם כוונתו שהוא מושיט להם יד לקרבם לתורה ולעבודה ולתשובה, הוא מראה להם דרך האמת של תורתנו הקדושה, הוא משתדל למצוא אופנים הראויים ונכונים להחזירם למוטב, ואינו דוחה אותם בימין, אשר זהו הפשט הפשוט של לשון זה שאנחנו אומרים אותו בנעילת יום הקדוש. הלא זהו שבחו ומידתו של הקדוש ברוך הוא, וזהו דרך הישר של כל גדולי עולם וצדיקי הדורות רואי ישראל, וכך ציוו עלינו חז"ל הקדושים, ומה שייך להתרעם על זה. ואם כוונתו בזה בדרך מליצה השגורה בפי הבריות, כלומר שהוא מחזק ומסייע לצד הרע שלהם, לפשעיהם וקלקוליהם, הלא חלילה וחס לי למר להעלות דברים כאלה על דעתו. זאת אומרת, ברור שהרב קוק לא מחזק את הדברים הרעים. וכן, מה שכתבת, מה שכתב, שהולך עמהם שלוב זרוע, עד שהם ישפיעו השפעה עצומה. בוודאי אם יתבונן מעלת כבוד תורתו בעצמו בדבריו אלה, ירגיש כמה תמוהים הם. חיבת קדושת ארץ חמדה, יישובה ובניינה ומסירות נפש על החזקת תורתנו הקדושה וכלליות כנסת ישראל. וידיעת והשתדלות הכרת והרמת צד הטוב והקודש שיש בכל אחד מישראל, בהתקשרותו לכלל האומה הישראלית, והודעת והבלטת הערך הגדול של ימינו אלה, כן, גם להודיע שזו תקופה של גאולה, בגודל עליליות ההנהגה האלוהית ומפלאות יד השם המתגלה בהם על עמו ועל עולמו וחבל סגולתו, כן, זה הרי המנדט הבריטי, הצהרת בלפור וכו', אשר כל אלה בנויים ומבוססים בדברי חז"ל הברורים ומפורשים בנגלה ובנסתר, ובדברי גדולי הדורות מאז ומעולם, ואשר באמת בחשבון הנפש ברור, הלא הם שייכים לעצמיות היהדות ואמונתנו הקדושה. האם אלה הם שליבת זרוע וההשפעה העצומה? והוא הדין למה שכתב שרוצה לטהר התמה. הלא ודאי שיש תמאים כאלה היכולים להיטהר. זה טהר את התמה, זה דבר טוב. ורשעים שיכולים להתקן ולשוב. וכמה גדול הוא ערכו של מן דמהדר לחייביה בתיובתה. כן, זה אחד מהתנאים כדי לזכות לרוח הקודש. צריך להיות מאלה שמחזירים אנשים בתשובה. בלי זה אי אפשר להגיע לרוח הקודש.
לחיות מתים.
כן, זה מה ניתוע הם מסביר. מה זה האומר את תחיית המתים מן התורה? זה אדם שהתורה שלו לא מחיה מתים. אדם שהתורה שלו לא מחיה מתים, זה חמור מאוד. אין תחיית המתים מהתורה שלו. כן. ובזה... מה? זה לא הפשעה?
הפשעה זה גם עוד.
מה? מי יכול להוכיח שהתורה שלו
מחיה מתים? אם הוא מחזיר בתשובה. כן, זה המהרשד"ם. רבינו שמואל דמדינה, בתשובות מהרשד"ם, הם גדולי סלוניקי. אז שאלו אותו, איך יכול להיות שהאמוראים היו מחיים מתים? הרי אם זה נכון, אז מה מתפעלים מאליהו ואלישע? הרי גם אמורא יכול. כן, אפילו בקורס ראשון, בסמסטר ראשון באמוראות, הוא כבר יודע להחיות מתים, אז מה כזה מיוחד? אז הוא ענה שמה שאמרו להחיות מתים, הכוונה להחזיר בתשובה. כן, כי רשעים נקראים מתים, צדיקים נקראים חיים. אז ובזה מתגלה עיקר ערכם של צדיקים וכילוסו של הקדוש ברוך הוא כידוע בספרים הקדושים. זאת אומרת, מה שרבני הונגריה רצו, שלא יהיו בקשרים עם הפושעים אפילו כדי להחזירם בתשובה. כן? אגב, יש בתלמוד סיפור על רבי זרע.
רבי זרע היה מתחבר לפושטקים של טבריה. איך גם מסופר? הוא יושב איתם, מתחבר איתם, מתיידד איתם, משחק איתם שחמט, שש בש, לא יודע.
רב רוסמן כזה.
כן, משהו כזה. כן, הוא היה רב הדיסקוטקים, קוראים. אז הוא היה מגיע לשם, התלמוד אומר שלרבנים לא היה נוח בזה. הייתה להם ביקורת על רבי זרע, על ההתנהגות הזאת. אבל מה? כשהוא מת, אז הפושטקים של טבריה אמרו, אבל עד עכשיו הוא היה מבקש עלינו רחמים. עכשיו מי יבקש עלינו רחמים? וחזרו בתשובה. כן. אז מכאן, התלמוד בעצם רוצה לומר שהוא צדק.
מה הגורם
אבל יש להם סלידה טבעית. סלידה טבעית מהרע. זה מפריע להם. אני רוצה לדעת שעמדות כאלה היום כמעט ולא קיימות. כלומר, היום הציבור החרדי מתפאר בזה שהוא עוסק בקירוב. כן? בארצות הברית זה קירוב. אבל, כן. אז יש, אבל בימי הרב קוק הייתה התנגדות עקרונית אפילו לנקודה הזאת. כן? וההתחברות, מה שכן, הציטוט של אותו רב שאמר שהוא מתחבר, אם היא במובן של קירוב בימין הנעל, הלו כך היא חובתנו. הרי כתוב, לעולם תהיה ימין מקרבת, נכון? שמאל דוחה, ימין מקרבת. מדוע דווקא השמאל יד דוחה? כי השמאל יד חלשה יותר מיד ימין. אז כשאתה דוחה, אל תדחה כל כך. בקירוב תקרב חזק. כן? ובייחוד, חובת הגדולים והרועים, ואם היא במובן סתמי וכללי ובמובן חברות האישית מוחלטת, אין לי אלא לומר למעלת כבותורתו לא כן הדבר. אם הקירוב בימין יש דחייה בשמאל לצד הרע במידה הראויה. כדברי חז"ל. וברור התחומים ושלילת הרע שבהם וגילויו והערכתו בכל עוז ותוקף וקנאת השם צבאות אמיתית והסיוע לכל עבודת האומה והארץ הלאו מצד כללות כנסת ישראל וגודל ערך מעשי השם אשר עלינו בימים אלה. כלומר, יש הבדל בין האדם מצד עצמו כפרט לבין האדם מצד חיבורו לכלל. מצד החיבור לכלל נעשה מעשה גדול, כל המעשה הציוני, שבוודאי הוא יד השם. ואשר על כן, הננו קוראים את הקריאה הגדולה שכבר הגיעה השעה. שכל היראים והצדיקים והגדולים וכל בית ישראל וכל תארת קדושתו, יתעוררו לעבודת הקודש של בניין האומה והארץ הקדושה. עכשיו הרב סודן נותן לו גם מוסר. איפה אתם עומדים? מדוע אתם לא מצטרפים? וכמו מרן אבא שליטה בכל הנהגתו, כך בכל עבודתנו הכללית הקדושה אין לנו לחשוב שאנו מסייעים למעשה פושעים מורשעים, אלא שאנחנו באים מעצמנו, מפנימיות היהדות ועוז האמונה הקדושה וכלליות כנסת ישראל, לבנות את בניין בית ישראל וליישב ולהקים את ארץ החיים. כלומר, זה שאנחנו מקיימים את מצוות יישוב את ישראל, זה לא קשור לעובדה שיש גם חילונים שעושים את זה. זה כשלעצמו מצווה. ארץ השם אשר נתן לאבותינו ויבחר בזרם אחריהם, גוי צדיק, שומר אמונים ונוחלי מורשה, לבנות בעליית כולנו כחומה. עליית כולנו כחומה. צריך לעלות כחומה. מאיפה הוא לקח את זה שצריך לעלות כחומה?
שכנגד
הטענה. כן, אבל מאיפה הוא לקח שצריך לעלות כחומה? שאין הרכב שולט בה כדברי חז"ל במסכת יומא בישע השם ונועמו.
כן, על הדלתות.
כן, שכתוב, אם חומה היא, נבנה עליה עתירת כסף, ואם דלת היא, נצור עליה רוח ארץ. אומרת הגמרא ביומא, אם הייתם עולים כחומה, לא היה, הייתם ככסף, שאין הרכב שולט בו. ועכשיו, שעלו כדלתות, עלו קצת ככה, לא הרבה, הם נמשלו כארז שהרקב שולט בו. אגב, ארז זה עץ שלא נרקב בקלות. אבל בכל זאת יכול להירקב. כן. מה?
אני בעדף.
זה לא קשור. יש לי, מה שקרה בעברית, מילים נרדפות. לא מילים נרדפות, סליחה. סינונים, הומונים. זאת אומרת שזה אותה מילה, אבל זה משמש למילים, למשמעות שונות. למשל, המילה כוס בעברית מציינת גם כלי לקיבול נוזלים וגם ציפור, אבל אין זה שום קשר לציפור והכוס. אז גם המילה ארז זה לא... ואף על פי שהקדימו והכינו בהרבה או בעיקרי המקצועות שבזה אותם מאחינו שנשתבשו ונקלקלו, אז עכשיו יכולה להיות טענה בסדר, היינו באים בכיף, אבל הקדימו אותנו הציונים, והציונים הם אנשים עוברי עבירות, ולכן אנחנו לא יכולים להשתתף. מה?
כאילו, אם אני משתתף,
כן, תומך בהם. הם כבר באו, כן? הרבי מסתמר היה אומר, כמו שכתוב, לא תקים לך מצבה. הרי האבות הקימו מצבה. אברהם, יצחק ויעקב הקימו מצבה. אלא מה? אף על פי שאהובה עליי בזמן אבות, שנואה עליי בזמן בנים, כי עשו אותם לעבוד הזר. אז לכן, ולא תקים לך מצבה אשר שנא השם אלוהיך. אז הרבי מסתמר היה אומר את זה גם על ארץ ישראל. אהובה עליי בזמן אבות, אבל עכשיו שהציונים תימו את המקום, אז היא שנואה, ולכן אי אפשר לעלות אליה. מה?
לעבוד הזרה...
כן, לכן דווקא עכשיו צריך להימנע מלעלות לארץ, בגלל שהציונים קלקלו.
הרב, האם זה לא סותר מה שהרב אמר לפני שתי דקות, שטוב לקטע זה של עמנו השחור יותר לעשות, להתעסק עם קירוף? אני
כן,
בדיוק. רואה את התמונה בדיוק ההפך, שסלידה
תלוי איפה
במיוחד
שלנו
בירושלים.
כן, אבל זה עניין של כיוונים שונים, זה לא, לא מובן מאליו. כן, יש כמה זרמים, כלומר לא כל לבוש מורה על אותה דעה.
כן.
מעט מאוד.
נכון.
היה אחד בתוניס.
אז כן, הנושא הוא, זה לא השפעה בסופו של דבר של הזכות על כל העולם של אשכנז. שאומר שההר, אוי כמובן, ירא את זה למעלה.
זה בא ממשהו אחר לגמרי.
ואז...
לא, לא, זה לא בא מזה. זה בא מזה שלא למדו תנ"ך. לא למדו תנ"ך. אדם שלומד רק תנ"ך, לא יודע גמרא, לא יודע משנה, לא יודע שולחן ערוך, לא יודע כלום, רק יודע תנ"ך, מאמין במה שכתוב שם, לא יכול לו להיות ציוני. אדם שיודע את כל הגמרא, ישר והפוך, אבל תנ"ך הוא לא למד, יתחיל ספקות. זאת מציאות, כן?
האנגלים היו יותר ציונים.
זה נכון, נכון, אפילו אצל הגויים. האנגלים היו יותר ציונים, כי הם היו יותר מחוברים לתנ"ך, מאשר הקתולים שלא עסקו בזה כל כך, כן.
ועשו להם.
כן, כן, לא, אז אני אומר, אז אפילו אצל הגויים אתה רואה את זה, כלומר חומר אצל היהודים.
הקמתי חיילים אתכם,
ואמרתי לו, יש לנו
מגלח, אמר לי, יביא
תורה. יפה, יפה, נכון, אז עמדות כאלה, זה מה שמוליד את ה...
זה מה שמוליד את
ה... כן, כן. אצל הספרדים, בצפון אפריקה, לא היה דבר כזה לא ללמוד תנ"ך. לא... אגב, בשולחן ערוך יש הלכה שאדם חייב ללמד תורה לבנו. מה בתורה הוא צריך ללמד? כן, לפי השולחן ערוך, תורה, נביאים, כתובים. זה החיוב. כל השאר זה הבן צריך ללמוד מעצמו, זה חיוב עליו. אבל מה שאדם צריך לדאוג זה שהבן שלו ידע את התנ"ך. הדבר היחיד.
קוראים חוק לישראל כל יום? הם קוראים תנ"ך שם.
חוק לישראל? מי קורא חוק לישראל?
זה לא שקורא. לא,
זה אולי. אולי
גם שיש
שם תנ"ך, תורה. איפה? אני אגיד משהו. לפעמים אני מתפלל, הייתי, לתקופה שהייתי מתפלל באיזה בית כנסת בשכונה שבה אני גר, ובזמן הנחת תפילין הייתי שומע, יש שם איזה תלמיד חכם גדול מאוד, שכתב ספרים בפלפול והכל, והוא היה לומד עם חברותה שלו בזמן הנחת התפילין. כשאני הנחתי תפילין, ושמעתי אותו אומר יום אחד, לאדם שהוציא ספרים חשובים, הוא אומר לחברותה שלו, תראה, בזמן האחרון, יהודי בן 70, משהו כזה, בזמן האחרון התחלתי ללמוד תנ"ך. מעניין מאוד. טוב, אז בקיצור, ואף על פי, אז פה באה הטענה. הטענה היא שהציונים קלקלו. ואף על פי שהקדימו והכינו בהרבה או בעיקרי המקצועות שבזה, אותם מאחינו שנשתבשו ונתקלקלו, לצערנו לדאבון לבבנו, בדעות ובמעשים, ורחקו מתורתנו הקדושה, ומתוך כך מזדמנים ונעשים קלקולים ושיבושים במהלך עבודת הבניין של האומה בארץ. הלא, אל יבהלנו זה מלהיות בטוחים ומכירים ויודעים, כי בהתכוננות, שלמות, עבודת הקודש, של עבודת המשם, וארץ גולתו, יתעורר האור האלוהי הפנימי שבהם. כלומר, אל תתייאש. תוסיף קדושה, וגם כל המעקשים יתיישרו עם מילוי חובתנו ועשיית פעולתנו מצידנו כראוי ליישר ולתקן ולבנות ולקומם. alors אין זה אלא היהדות התמימה והשלמה באמת בכל צדדיה, בהקפת ובהכללת כל חלקי התורה כולם, וכל חלקי האומה הישראלית כולם. כלומר, מה שכאן הרב צעודה רומז לו, שהעמדה שלו באה בגלל מיעוט תורה. כלומר, יש לפעמים שאדם מעמיק מאוד בחלק מסוים של התורה, אבל אין לו תפיסה של כללות התורה. כן. בייחוד עם הערך המיוחד של יישוב הארץ, קיבוץ גלויות, שהוא הולך ומתגלה. עיין מאמר רבי אבא בסנהדרין צדיק ח' עמוד א', כן, שרבי אבא אומר שברגע שיש תחייה חקלאית בארץ ישראל, זה הסימן המובהק לגאולה. כן, על פי פסוק, כן, קץ המגולה, על פי פסוק ביחזקאל. הוא מתכונן ומתקיים בדורנו ובימינו, כי קיבוץ גלויות קודם לבניין בית המקדש ולהתגלות המשיח. וכי התחלת לגאולה תהיה בדרך הטבע, הלא הם דברים מוסכמים, מרובם ככולם של גדולי ישראל בדורות שלפנינו. כי באחרית הימים, בעקבות משיחה, ילכו ויתגלו רזין דאורייתא. וצריך לגלותם לפי ערך הימים האלה. כלומר, מה שאתה אומר שיש כאן תורה חדשה, מה זה הדברים האלה? הוא אומר, לא, זה גילוי סתרי תורה. עכשיו, למה גילוי סתרי תורה? כי הגיע הזמן לגלות אותם. ואנשים הראויים לזה כמובן, הלא הזוהר הקדוש, ושאר ספרים הקדושים הנלווים אליו, מלאים מזה. כי הזמנים האלה שלנו שייכים לעקבות משיחה. הלא הרגישו והביאו גדולי, גלוי גדולי הדור והדורות שלפנינו. כן, הרי יש קובץ הנקרא שיבת ציון, שיצא בשנת תו רשמם משהו בוורשה, עם מכתבים מגדולי ישראל, רבים מאוד, של אותה התקופה, שאמרו שעכשיו שיש תחייה חקלאית בארץ ישראל, ראש פינה, פתח תקווה, מקווה ישראל, אז זה ברור שזה התחלת הדגאולה. כן, אמרו את זה. ואיזה אדם מישראל שהוא תקיף באמונתו לא ימצא פירוש וקיום ברור להרגשתם והבעתם זאת של גדולנו במוראות מאוראות הימים האלה במעמד העולם ובמעמד כלל ישראל וארץ ישראל, הוא מכוון להקמת המנדט הבריטי. וכן כל שאר פרטי הדברים המסתעפים מזה אינם אלא אמיתיות פשוטות וברורות של תמימות קדושת היהדות ותורתנו הקדושה, ומבוארים ומיוסדים בתורה שבכתב ושבעל פה ובדברי ספרינו הקדושים וגדולי הדורות המקודשים לכל ישראל המאמינים והתמימים. והחידוש הנראה בזה, הרי יש פה טענה, חדש, דבר חדש איך יכול להיות, אינו אלא זה, של אזכרת וגילוי האמיתיות היותר פשוטות ויסודיות. כלומר, החידוש הוא זה שאני אמרתי דברים פשוטים. וכדברי הרמח"ל בהקדמה למסילת ישרים, שהוא רק, הוא לא מלמד שום דבר חדש, רק דברים ששכחו. וכן מתפרש באמת פשט דרשת הזוהר הקדוש על הפסוק, ואורח צדיקים כאור נוגה, הולך ואור עד נכון היום, דקאי על אורחה חדתא לצדיקאיה שהולך ומתברר. כלומר, מה מתכוון הזוהר? הרי מה זה אורח? אורח זה לא הדרך הראשית. יש הדרך הראשית, כולם הולכים בדרך, ויש אורח זה משהו צדדי. ויש לפעמים, כך אומר הזוהר, שהצדיק, במקום ללכת בדרך של כולם, נכנס לאחד השבילים הצדדיים, כשבשבילים האלה רגילים לראות רק רשעים שם. ואז כולם שואלים את עצמם, מה עושה הצדיק שם? אמנם הוא לא עושה עבירות, אבל הוא הולך במקום שדווקא הרשעים מצויים שם, והוא, אומר הזוהר, הוא מכין את הדרך הנכונה. הולך באור הנכון היום, עד שבסוף מתברר שהוא הלך בדרך שכולם צריכים ללכת בה. אז זה כאן הוא רומז לו מהדרשה של הזוהר. דקאי על אור חדתה, הדרך חדשה, דצדיקאיה, שהולך ומתברר, דהיינו בוודאי דרכי האמיתיות הפשוטות והיסודיות שהולכות ומשתכחות במשך הדורות בחולשתה, ונראות כמו דברים מופלאים ומשונים בעיני הרבה אנשים, עד שמגיע זמנם להיגלות ולחזור להתרתם וליסודותם על ידי צדיקים גדולים ועליונים מאורי הדורות, שההנהגה האלוהית מהירה ומדריכה בהם, ועל ידם נתיבות עולם, והוא דוגמת שחכום וחזרו ויסדום הנזכר בגמרא לגבי מנצפח. כן? מנצפח, שחכום ויסדום, ויחזירו. ובייחוד לענייננו. מנצפח זה האותיות הסופיות. מהם נון צדיק פה וכך, אותיות סופיות. אז בעברית עתיקה, בכתב העברי העתיק, לא היה הבדל בין אות סופית לאות לא סופית. אבל התלמוד אומר, מנצפח, צופים אמרו. כלומר, הנביאים חידשו את זה. הגמרא, איך אפשר שיחדשו? הרי כתוב, אלה המצוות שאין הנביא רשאי לחדש דבר מעטה, אלא שכחום. כלומר, באמת, משה כבר היה לימד את המנצפה, אבל שכחו. וחזרו ויסדו. אז זה היתרון של המנצפה. שיש דברים גדולים שנשכחים.
כמו הכתב השורי, אחד מהדעות?
כן, כן, בדיוק כזה. כן, הרי מנצפה זה בכתב השורי, לא בכתב עברי. רק שמכיוון שרק מעטים השתמשו בכתב הזה, זה היה כתב אזוטרי של
הקודש.
כן, של הקודש, של הנביאים, הם עסקו בזה, אז הציבור לא ידע את זה.
הפי עדות הצבאים,
שנכנסו לקבע דוד, אז כתוב דוד מלך ישראל, דוד בן ישי מלך ישראל, זה כתוב בכתב השורי. כן, השאלה ממתי הכתובת הזאת? בכל זאת, הכתב השורי הפך להיות כללי 2500 שנה כבר מאז עזרא. אז בכל זאת.
אבל הרב, בכל זאת, כתב השורי, יש התפתחות ושינויים במשך המאות האחרונות של שנים.
זה נכון.
חטי,
בזמנו,
לפני
450 שנה, לא היה תקלוח. זאת אמת. דבריך אמיתי. ובכן, ובייחוד לענייננו, מה שנראה חידוש ומשונה הוא מצד אחד, עכשיו הרב אומר, יש כן משהו משונה, באישיותו של מרן אבא שלי. כלומר, מה שמיוחד זה שיש אדם כמו הרב קוק. מה כל כך מיוחד בו? החיבור הוא כליל האחדות הנפלא של הגדלות והגאונות בנגלה ובנסתר של תורתנו הקדושה, ועמקות המחשבה הרוממותה, והצדקות, והחסידות, והקדושה הרוממה, וההתמסרות, וההתדבקות המוחלטת השם יתברך שמו ולאהבתו ויראתו, תורתו ועבדתו וישראל עמו, ושלמות הכישרונות הרוחניים הענקיים, וברורי החשבונות, ההלכות והדעות לענייני כלל ישראל וארץ הקודש, ונועם צחות לשון קודשו בהזרמת שפע רוחו העליון, אשר כל זה יחד אינו מצוי באדם אחד. שיכלול כל זה בעצמיותו הפרטית ובהשפעתו והנהגתו בענייני הכלל. לכן הוא נראה כמשונה וחדש. ומצד אחר, לעומת זה, החידוש כאמור, מה שנראה חידוש ומשונה, הוא מצד ערך הדור הזה והימים האלה. עכשיו יש עוד משהו, שיש דברים שצריך לגלות דווקא בדור הזה, זה לא ישר בדור הקודם. אשר אך אתה מתגלה והולך ומתגלה עניין בניין האומה והארץ הקדושה כנ"ל, על פי דברי חז"ל וגדולי דורותינו הברורים ומפורשים, על פי כל מראות ומאורעות החיים בכלל ישראל ובעולם הכללי. לכן מובן אתה, כמובן אתה מתגלה ביותר הערך המיוחד, הכולל והשלם של כל השייך לענייני כלל האומה הישראלית הקדושה, לחייה, לבנייה וישיבתה בארצה, ושל הצטרפות כל איבריה ובניה לאחדות קדושת חיים, חייה ועבודתה הכללית והזדקקותם והתארותם על ידי זה ועם זה. מה שלא הגיע זמנו מקודם, על פי הצעת השם קורא הדורות מראש ונוהגם בחסדו להיגלות כל כך בתוקף וברור, לפיכך אין בזה חידוש עצמי, אלא גילוי אמיתיות, פשוטות, יסודיות, לפי ערך גודל הדור, אשר לעומת השפלות והכלכלה הרבה שיש בו בפרטיותו, יש לו הגדלות המיוחדת מצד כללותו, שהוא המאוחר בגלות והקרוב לגאולה האמיתית. וכאין מה שיש חידוש במצוות המתקיימות בארץ ולא בחוץ לארץ. כן, מישהו יגיד, כשהייתי בחוץ לארץ, לא הפרשתי תרומות ומעשרות. אז אני מגיע לארץ, אין שום סיבה שאני אפריש. לא קשור, זה חדש. כן? ובזמנים מיוחדים ולא באחרים, ומצבים מיוחדים ולא באחרים. וכמו החידוש שהיה בהתגלות ספר הזוהר הקדוש. שפשוט הוא שאין לתמוע ולהקשות מחילוקי הדרכות והסברות שנמצאו לרבותינו וגדולנו זל מקודם התגלותו, על שלאחר כך, כידוע. ולכן גם גאוני עולם מוסדו, לא עסקו כל כך מקודם בדרך הקודש הזה, של הרב קוק, כי לא נתגלתה, אז עדיין כל כך בתוקף ובבירור שעתה של ארצנו הקדושה להיבנות, של גלויות ישראל להתקבץ בתוכה, של חיי כלל האומה הישראלית הקדושה להתקומם, של כל איבריה ובניה כולם, להתקלל ולהיבלה ולהתקדש ולהתאר בתוכה של הכבוד והחרדה שבכל הגויים כלפי עם השם, וחפץ חייו ותחייתו בארץ קודשו להתגלות ולהתכונן. אבל בוודאי שיערו ושיערו אבותינו גאוני עולם מוסדי דורו, וידעו והכירו והרגישו ברוח קודשם את הצדדים הנוראים של השפלות והכלכלה הרע והמהירות שבדרה בהתרעה שבאחרית הימים. כלומר, ידעו כל הגדולים שדיברו על זה שבעקבות משיכה יהיה גם כן קלקולים, ואת הצדדים הנפלאים של הרוממות והתיקון הטוב והנועם שבו, ואת כל ערכו המיוחד המקיף הכולל והמורם וניסה, וכמובן כל זה בדברים הקדושים. וממילא אין שייך לומר בזה, פוק חזה מה יעמד דבר. כן, כי הלא אפילו בדינים ובמנהגים פרטיים ידוע ופשוט, כי בהנהגת הוראות איסור ויתר שנוגע לעניין מחודש שלא היה מקודם במציאות, אין מקום לומר למי זל בתר מנהגה. ועל אחת כמה וכמה, חיי הכלל כולו ומצבו הכללי והופעת גודל עליליות מפעלו, מפעלות אלוהינו עושה עד מאורות ומצמיח הישועות השליט בעולמו ולאו ארוחות לכל בשר צור ישראל ומגן ישום מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא ברך שמו, אשר ברורם והכרעתם של עניינים כאלה בוודאי אינם שייכים להרגל החיצוני בלבד אלא למשקל עליון ופנימי של קדושה וטהרה אדירה, עוז רוח נעלה ותמימות תורה ודעת קדושים ברא וגדולה של רועי ישראל. עד כאן המחצית הראשונה של המכתב. מה? מן הסתם
לא
הרב א' ח' דוד סופר. מה זה היה חרדי בונגריה? מן הסתם מהמתנגדים החריפים, כלומר אלה שסברו שאסור.
אולי הם מסתנגד.
תראה, בהונגריה זה לא בדיוק חלוקה של מתנגדים וחסידים. זה עולם אחר. זה מתנגדים שלובשים שטריים האלה, למשל, כן? ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. דבר הרבה למצוא המצוות, שנאמר, ה' חפץ, מה זה קורה, תואב ידיעו.